Etmol hizkarnu et achidush shel Hamikdash David she'im adam marchik zera shel min echad mizera shel min acher sheyesh bo kelayim v'chayav larchik az ein lachshiv et harchaka zot kistei bur lahavot mafsikin lepeah. Mishum omer Hamikdash David שכיוון שהמקום הזה אינו ראוי לזריעה, לכן זה לא מהווה מפסיק. כי המפסיק של שדה ניר הוא דווקא בשדה שהיא ראויה לזריעה, והוא החליט שלא לזרוע. אבל כאן, על פי דין, הוא לא יכול לזרוע, אז הקרקע כעת אינה ראויה לזריעה, לא מבחינת המציאות של הקרקע, כן, הביולוגיה של הקרקע, אלא מבחינת הדין של הקרקע, כי הדין מחייב אותו לא לזרוע שם מחמת הרחקת שני מינים שיש בהם איסור כלאיים. אז אתמול מצאתי משהו מאוד מאוד דומה לחידוש הזה של המקדש דוד, והוא סוגיה במסכת ביצה בדף י"ב, סוגיה מאוד מאוד מפורסמת. הסוגיה דנה לגבי מלאכת אוכל נפש ביום טוב. והברייתא שמובאת כאן בשם רבי יוחנן מביאה מקרה שאדם מבשל ביום טוב ואוכל את התבשיל והוא לוקח חמש מלכיות על חמישה לאווים. מה המקרה? המבשל גירנושה בחולוב ביום טוב ואוכלו לוקה חמש. והגמרא מפרטת, לוקה משום מבשל גיד הנושה, ולוקה משום אוכל גיד הנושה, ולוקה משום מבשל בוסו בחולוב, ולוקה משום אוכל בוסו בחולוב, ולוקה משום הוורה מלאכס הוורה ביונטף. אז רש"י שואל שאלה כזאת, הרי אף על פי שהוא עושה כאן עבירה של אב מלוכה, אבל מכל מקום הרי הוא אכל את התבשיל, ואם כן יש לזה דין של אוכל נפש, והתורה התירה אוכל נפש. אומר רש"י, הגיד עם החלב אינו רוי לאכילו, ולכן אומר רש"י אינו עומד באיסור לא תעשה כל מלאכה. התורה התירה מלאכת צורך אוכל נפש, וכאן התבשיל הזה אינו ראוי לאכילה. עכשיו מבחינה מציאותית הרי האוכל הוא ראוי לאכילה, ולא זו בלבד אלא למעשה בפועל הוא אכל את התבשיל הזה, ובכל זאת רש"י אומר שהוא חייב משום מלאכת מלאכס, עבור מלאכס בישול, משום שאינו רוי לאכילה. מה זאת אומרת אינו רוי לאכילה? הרי למעשה הוא ראוי לאכילה, הוא נהנה מזה ואכל אותו. אלא התשובה היא, כיוון שיש איסור בעצם האכילה הזאת, גירנושה, מחולה, בוס מחולה וכו' וכו', אז זה נחשב לי אינו רוי לאכילה. כן, רש"י מרחיב כאן את ההגדרה של אינו רוי לאכילה. אינו רוי לאכילה זה לא מוגבל לאינו רוי לאכילה במציאות, אלא זה גם כולל אינו רוי בדין. אז זה אני חושב מאוד מקביל לחידוש של המקדש דוד של אתמול. וכיוון שפתע, כן,
אנחנו יכולים להכיל את זה ביום כיפור שלו, זה לא
סדר
לצום שלו, זה לא אוכל.
מה, אם הוא בישל ביום הכיפורים?
אם אדם אוכל דבר כזה ביום כיפורים, זה לא,
אז לכן ייתכן, כך שואל מיץ', אם הוא בישל ביום הכיפורים, האם זה נחשב לאוכל נפש? אז התשובה היא שאין היתר אוכל נפש ביום הכיפורים, משום שהוא לא ראוי לאכילה. יפה, אין היתר של אוכל נפש ביום הכיפורים. עכשיו, כיוון שפתחנו מסכת ביצה, אז יש גם בתחילת המסכת נידון וסוגיה לגבי ביצה שנולדה ביונטף, והגמרא אומרת שאם מדובר בתרנגולת כזאת או תרנגולת כזאת, הרי מדובר באיסור נולד, שהוא בעצם איסור מוקצה. והגמרא לומדת את הדין הזה מפסוק, והכינו את אשר יביאו, וכאן הוא לא הכין מבעוד יום. אולי אם התרגולת עומדת לגדל ביצים, אז ייתכן שיש בזה אחרונה, ואוכלה דאפרס וכו' וכו'. אבל בוא נגיד בתרגולת שאינה עומדת לגדל ביצים, אז יש כאן דין של איסור נולד. עכשיו תוספות כאן, דן לגבי פירות שנשרו מן האילן ביונטף, כלומר בכניסת יונטף הם היו מחוברים לאילן ולכן יש איסור קצירה ביונטף. תוספות דן למה אי אפשר להשיב את זה כל חול נפש, על זה יש לו ירושלמי מלישה וילך, לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, הוא מביא כאן בשם רשי לגבי פירות שנושא מן האילן, כיוון דסקצוי לבין השמושוס, איסקצוי לכוליומו, ויש לזה דין של מוקצה. והוא אומר כאן שאפילו על ליבד רב שמעון, רב שמעון הרי במסכת שבת לסלי מוקצה, הוא לא סובר מוקצה, הוא אומר כך, שמודה רבי שמעון מודה במוקצה דגרוגרוס וצימוקים. מה הכוונה גרוגרוס וצימוקים? הרי הוא מלא את הגרוגרות האלו על הגג כדי שעל ידי החום של השמש הם יתייבשו, ואומר תוספות שכאן יש סוג של מוקצה שאפילו רבי שמעון מודה שהוא מוקצה, משום שהוא דוחה ומקצה את זה בידיים, הוא כאילו דוחה את הדבר הזה מאכילה בידיים. ושמעתי פעם בשם רב סלוויצ'יק שהוא היה מבין שבאותן סוגים של מוקצה שרבשים מודה בהם פוקע שם אוכל, כלומר אם אדם לוקח את הצימוקים האלו והוא שם אותם על השמש ואז אי אפשר לאכול אותם, הוא דוחה אותם, מקצה אותם בידיים, אז הוא מפקיע שם אוכל. ולכן גם בפירוס שהיו מחוברים לאילן בכניסת שבת, או כאן בדוגמה הזאת בכניסת יום טוב, אז גם כן יש איזו דחייה בידיים כאילו, וזה מוקצה שאפילו רב שמעון יכול להיות שהוא מודה בהם, כי אי אפשר להחשיב את הפירות הללו כפירות העומדים לאכילה, ופה כשם אוכל, ואם פה כשם אוכל, הרי הם כמו מוקצה מחמס גופו, כגון עצים ואבונים ואופר, שהוא מוקצה אפילו רב שמעון. אז חשבתי לעצמי, אם על ידי השם מוקצה אנחנו קובעים לפי רב שמעון שפוקע שם אוכל, אז חשבתי לעצמי שיש דין בקבלת טומאה שדבר שהוא אוכל מקבל טומאה, אבל אם הוא מחובר לקרקע אז הוא לא מקבל טומאה. למה? כי פוקע שם אוכל, השם אוכל תלוי בתלוש, אבל כל זמן שהוא מחובר אז אין עליו שם אוכל, ואם אין עליו שם אוכל אז הוא לא מקבל טומאה. אני מדבר על אוכל שכבר הוכשר על ידי אחד מזין המכשירים, כגון יורד עליו גשומים וכדומה. אז חשבתי את עצמי, אם נצרף את שני החידושים הללו יחד, נגיע למסקנה מאוד מרחיקה לכת. אם אני אומר שמוקצה בשבת או ביונטף, בדוגמות הקיצוניות האלו שהוא הקצה אותם בידיים, אז פוקע שם אוכל לפי רב סלוויץ', ולכן אפילו רב שמעון מודה שהם אסורים מדין מוקצה, אז מה יהיה דינם לקבל הסתומה? כי אם אני אומר שאם פוקע שם אוכל, כגון דוגמה קלאסית של מחובר לקרקע, אז הוא לא מקבל תומה, אז אם כן, אם פוקע שם קרקע מחמס על איסור מוקצה, אז גם כן לא יקבל תומה. אבל ייתכן שזה שטות מה אני אומר, כי בעצם יש שם אוכל לגבי והכינו את אשר יביאו, דהיינו להכנה לשבת, ויש שם אוכל כללי אוניברסלי של כל התור כולו. ודאי וודאי שגרוגוס וצימוקים הם ראויים לאכילה ויש עליהם שם אוכל. רק לגבי שבת, בערב שבת בין השמשות הוא הקצה אותם מדעתו, זה יכול להפקיע שם אוכל לגבי שבת. אם כן, אנחנו יוצאים מפה עם מסקנה מאוד מאוד מעניינת לגבי דרך הלימוד, כי אנחנו מדברים כל הזמן על שם לעומת מציאות. שם הכוונה היא משפטי, ועל פי תורת ההלכה והוראת הדין. ייתכן שיש מה שנקרא תורת היחסית, היחסות, relativity. דהיינו שהשם הוא יחסי לתחום מסוים, וביחס לתחום אחר אין בו שם. כלומר, בכל דיני התורה השם אוכל לא פוקע, משום שהוא תלוי ברוי לאכילה במציאות. וכיוון שאני אומר שגם גרוגוס וצימוקים או פירוס שעדיין מחוברים לה, הם עדיין ראויים לאכילה, אלא שעל פי דין פוקע שם אוכל מחמס מוקצה, אז אני אומר ששם אוכל הוא יחסי. שם אוכל ביחס לכל דיני התורה, כגון קבלת טומאה, תלוי במציאות. אבל שם אוכל לגבי שבת ויונטיף, לגבי המצווה של ויכינוס שיביאו והאיסור מוקצה, הוא תלוי בהקצה מדייתו. ואם הוא מקצה מדייתו, כגון גרוגוס וצימוקים, אז אין פה אחרונה, החפץ הוא מופקע מאחרונה, אדרבה הוא הקצה אותם, ופוקע שם אוכל, אבל דווקא באופן מוגבל מאוד ביחס לאיסור מוקצה בשבת. אז אם כן, רב שמעון מודה, פוקע שם אוכל שהוא מוקצה מחמס גופו כדוגמת עצם ואבונים, אבל זה לא אומר שפוקע שם אוכל לגבי שאר דיני התורה, אלא שפוקע שם אוכל לגבי הדין המסוים הזה של שבת ויונטה. עכשיו, אתמול התחלתי לדפדף עוד פעם בספר הזה, המידות לחקר הלכה של הרב עמיאל, וצילמתי לכם עמוד אחד שמשך את העין שלי, עמוד ממ"ח. אתם רואים את הדבר הזה? המידות לחקר הלכה, עמוד ממ"ח בחלק ב', מידה י"א, והיא מידה שנקראת מציאות ודין. וכאן יש לי משהו להוסיף, לפי עניות דעתי, למה שכתוב פה ברב עמיאל. רב עמיאל אומר שמצינו בהרבה סוגיות בש"ס מושג של כל העומד, במרכאות כפולות. כגון כל העומד לגזוס כגוזוס דומי, כל העומד לזורק כזורק דומי, כל העומד לקוצץ כקוצץ דומי, הנובם עומדוס לבוצר כבצורים דומי וכו' וכו'. אומר רב עמיאל, חידוש מעניין, שאם תעיין בכל הסוגיות שבהם יש כל העומד וכו', אז כולם עוסקות בדין ולא במציאות. כלומר, כשאני בא ואומר כזורק דומי, הכוונה היא מבחינת משפטית על פי הוראת החוק, החוק של ההלכה, הוא נחשב כאילו שהוא גוזוז או זורק או משהו כזה, אבל במציאות ודאי שהמציאות לא משתנית על ידי כל הזורק. ונדמה לי שהחידוש הזה הוא פשוט ומבורר היטב, אי אפשר לחלוק על החידוש הזה. אבל יש לי מה לומר. רב עמיאל רוצה לתרץ סוגיה קשה במסכת מנחות דף ממ"ז. הרי יש מנחות שמביאים אותם יחד עם הקורבן, עם הזבח, והשאלה נשאלת באיזה שלב המנחה מתקדשת, קדושת המנחה. אז הסוגיה קובעת שקדושת המנחה תלויה בקדושת הזבח. עכשיו, בדרך כלל, קדושת הזבח נוצרה על ידי זריקת הדם על גבי מזבח. ואם כן, הייתי לכאורה מסיק את המסקנה shalonit kadshu ha minachot or lechem l'mashal b'lach mitoda ad sha'al korban toda atzmo nizrak hadam. Aval Gemara kovat she'im kiblu et hadam shel hazevach b'kli sharet v'achar kach nishpach hadam. והכהן לא הגיע לידי כך שהוא יוכל לזרוק את הדם על קו המזבח, הלחם מתקדש על ידי זה שהוא קיבל את הדם, משום שבאותו זמן שהוא קיבל את הדם, הדם היה ראוי לזריקה על קו המזבח. והגמרא אומר, כל העומד לזורק כזורק דומי. שואל רב עמיאל בשם המפורשים, הרי לפי זה מדוע לא יהיה מותר לאדם לאכול מבשר קורבן שנתקבל אדם בכוס אפילו אם נשפח? הדין הוא כך שהבשר של הקורבן אסור לאכול אותו עד לאחר זריקה. כשאני אומר אסור לזרוק, לאכול אותו, אני מתכוון למשל בחטוס לגבי הכהן או בשלום לגבי הישראל. הזריקה מתירה את האיסור של הבוסר. שואל רב עמיאל, מה הדין אם נשפך הדם לפקוד עם הזריקה? הרי פשוט בסוגיות בשעה שעדיין אסור לאכול את הבוסר, כי מה מתיר את החילס הבוסר הזריקה בפועל, וכאן לא נזרק הדם. שואל רב עמיאל, הרי לפי הליבד הסוגיה במנוחס קלומי לזור כזור קדומי, אז למה לא נאמר שמותר לאכול את הבשר אפילו לפני הזריקה, כיוון שנתקבלה אדם בכלי שרת? אומר רב עמיאל שהפשט של כל העומד לזורק הוא על פי דין, כלומר להפוך את הקורבן לקורבן המתקדש והוא ראוי לזריקה אחר שקיבלו את הדם, אפילו לפני זריקת הדם. אבל ההתר להתיר את הבשר תלוי בזריקה, הכוונה היא במציאות של זריקה. המציאות של זריקת הדם היא זאת שמתירה את הבשר. מה שאין כן לגבי עצם הקידוש, הקידוש תלוי במה שהכהן קיבל את הדם, והדם עומד וראוי לזורק. זה מה שנקרא כזורק דומי. כלומר, על פי דין, הקידוש של הקורבן חלו אפילו לפני הזריקה בפועל. אני לא צריך מציאות של זריקה, אני צריך דם שהוא ראוי לזריקה. אז כיוון שנזכר על הדם בכלי שורס, ממילא נזכר איש הקורבן, והוא הדין הלחם או המנחה שקשורה לקורבן. אז זה דבר מאוד מעניין שתפס את הדמיון שלי. אבל אני רוצה להוסיף הערה אחת, שלפי מה שדיברנו לפני שבועיים בערך, אז ייתכן שיש לי הוכחה בדיוק ההפך הפוכה לעצם הנחת הרב עמיאל. דעד רבה, דכל העומד הוא דווקא לגבי המציאות. כי יש סוגיה לגבי ענבים העומדוס להיבוצר. הסוגיה דנה במסכת שבועות בדף מם גימל, סליחה, באיזה דף? כן, אני חושב שזה בדף מם גימל, לגבי ענבים העומדות להיבצר, האם הענבים הללו יש להם דין של קרקע ואין נשבון על הקרקוס, או כיוון שהם עומדות להיבצר אז כבצורוס דומי ויש לזה דין של מטלטלין וחל שבוע עליהם, וכן נפקימי לגבי שבת מולכס קוצר, האם הוא קוצר ממחובר או שאני רואה אותו כאילו הם כבר תלושים ולכן אין פה איסו של קוצר. אז יוצא בסוגיה שלפי חכומים דרבי מאיר, חכומים הם סוברים שעדיין שם קרקע עליהם, כיוון שהם מחוברים לקרקע. ולגבי שם קרקע, כל שהוא מחובר לקרקע, יש עליו שם קרקע, ולכן אין שבוע חלה על הענבים הללו, ולכן יש איסור מלכס קוצר לגבי הענבים הללו. מקשה תוספות שם, במסכת שבועות, הרי מוכח מהסוגיה במסכת כתובות, בדף נון א' עומד א', שגם חכמים מודים לרבי מאיר, בענבים עומדות להיבצר, שאין זכות גביע לבעל חוב, דהיינו שלא חל שיבוד על ענבים שעומדות להיבצר. והם נחשבים כמטלטלין. אז נשאלת השאלה, הרי לגבי שם קרקע, לעניין שבועה, לעניין שבת, מלאכת קוצר, כבר קבענו שכיוון שהן עדיין מחוברות לקרקע, אז כל שמחובר לקרקע שם קרקע עולב. אם כן, אם שם קרקע עולב, אז צריך להיות המענף גמינו, המסקנה, שיש זכות גביע מהקרקע, כולל גם הענבים עומדות לבוצר מהקרקע. אז מדוע אומר תוספות שחכמים מודים לרבי מאיר, שכאן הנביאים נחשבות כאילו הם כבר תלושים ובצורות, ולכן יש להם דין של מטלטלין, לא חל שיבוד עליהם, פה קשה עם שיבוד. אז אני חושב שכאן אנחנו מגיעים למסקנה הפוכה מרב אמיר, שכל העומדות לבוצר כבוצר דומי הוא רק לגבי המציאות ולא לגבי המשפט. מה הכוונה שלי? שלגבי שבועה או לגבי שבת, הכל תלוי בשם קרקע או בשם מטלטלין. דהיינו, קביעות וגדר משפטי, על פי דין. על פי דין מחובר לקרקע וכקרקע. מה שאין כמנוגע לשיבודים, כאן מה שקובע הוא המציאות. והמציאות היא שכמו שבכל מטלטלין אי אפשר שיהיה לו סמיכוס דאס על מטלטלין, משום שהלוקח יכול להבריח את המטלטלין, או הלווה יכול להבריח. מבריח את המטלטלין, אז הוא הדין והוא הטעם לגבי ענבים עומדות לבוצר, כי מבחינת טבעם הרי כל רגע יבוא מישהו הביילים והוא יקצור את הענבים הללו, אז הם נחשבות כמטלטלין מבחינת המציאוס. אז כאן אני אומר כל העומדות לבוצר כבוצר דו מצד המציאוס, לפי חכון מצד הדין, כיוון שמחובו לקרקע יש לו שם קרקע, אז השם קרקע חל גם לגבי הענבים הללו. ובכל זאת, לגבי שיבודים, מודים חכמים, כך קובעים תוספות, שבמציאות הם עומדות לבוצר כבצור על סדום, ויש להם שם מטלטלין להפקיע שיבוד. אז ממה נחשוב? מה קובע כאן? מה נקבע על ידי כל העומד? בנוגע לסוגיה של קודשים, ראינו שכל העומד במקרה של זריקה הוא מחמת הדין ולא על פי מציאות. ואילו לגבי שיבודים, אנחנו אומרים שכל העומד מבחינת הטיב והמציאות, אני אומר כבצורים דומי, כל העומד. לכן נראה לי הזדהיתי שהמסקנה של רב עמיאל אינה מוצדקת. אי אפשר לבוא ולומר שבכל התור כולו כל העומד הוא מחמת הדין ולא מחמת המציאות, כי זה תלוי. אם הסוגיה קובעת את ההלכה על פי המציאות, כגון הסוגיה של שיבודים, שהיא נקבעת איך אני קובע אם יש שיבוד או אין שיבוד, זה הכל תלוי בפסיכולוגיה של בטיחוס וכדומה, אז המציאות קובעת. ואם יש לי דבר שעומד לי בוצר, אני רואה אותו כבוצר דומה מבחינת המציאות. מה שאין כלגבי קודשים, כאן אין המציאות קובעת לגבי קידוש הבוסר, קידוש הקורבן, אלא הדין קובע. והדין הוא, כיוון שראוי למזבח ויש לקורבן כבר הקשר הזה, הוא הדוק למזבח, כי יש לי דם בתוך הכלי, אפילו אם למעשה בביצוע של הדבר במציאות הוא לא הגיע לזריקת הדם, הקורבן מסקדש על ידי קבלת הדם. פה אני אומר, כל העומד לזורק כזורק דומי מבחינת הדין, כי העומד לזורק כבר קובע דינים וקדושה בעצם הכל. אז זה מה שחשבתי להוסיף.
אם כן, מה אם כל העומד למיסה?
מה הכוונה שנגמר דינו למיסה? נגמר דינו למיסה. אתה לא מתכוון לגוסס או משהו, אלא נגמר דינו למיסה. אז השאלה אם יש לו דין של טריפה, שמישהו שרצח אותו אם הוא חייב, או שיש לו דין של פטור של ההורג את הטריפה. לכאורה הייתי אומר שכאן זה תלוי, יש לך ראיה לכאן או לכאן?
אני שואל,
מבחינת הסבר, אני רק יכול להגיד, בוא נגיד, בויך סבר, שאני זורק אותו מהבטן, אני הייתי אומר, שליחה נגמר דינו, כיוון שחל עליו שם מחויב מיסו, אלא רק חסר ההוצאה לפועל, אז ייתכן שיש לו דין של טריפה, כי טריפה נקבעת לא על פי המציאות של הגוף בלבד, אלא על פי המציאות של עומד למיסה. בואו ניקח דוגמה כזאת, ראובן זרק חץ על שמעון, ועכשיו מגיע לוי והוא הורג את שמעון לפני שהחץ פוגע בו.
אז
לא, אני אומר ככה, בדיוק, בואו נגיד ככה, באותם שניות ספורות שבהם החץ הוא קלוטו באוויר, אבל עוד לא פגע בשמעון, ייתכן שיש לשמעון כבר דין של טריפה. ואם יהודה הורג אותו לפני שהחץ פוגע, אז יהודה יהיה פטור ממיסו. כדוגמת הסוגיה של כלי שנזרק מהגג, ולפני שהכלי הגיע לרצפה ונשברה, מישהו אחר שיבר את הכלי. אז תברה שבירה כתובה. הוא שיבר כלי. אז אם נאמר אותה סברה לגבי אדם שעומד למות, שיש לו דין של טריפה, למרות שמבחינת עברי הגוף, הרי הוא שולם, הוא בורי, אבל גם הכלי הזה, מבחינת הכלי והמתכת של הכלי, אף על פי שהוא באמצע האוויר, אבל כל זמן שהוא לא נפגע, הוא לא הגיע לקרקע, אז מבחינה מציאותית, הרי הוא בורי, הוא בריא, אם אפשר להשתמש במינטו, הוא כלי שולם וגומר, אבל כיוון שבעוד שנייה אני יודע שהכלי שובר, פוק השם כלי עולב לגבי נזיקים, ואם בא מישהו אחר והוא שיבר את הכלי, אז הוא יהיה פטור. אז הוא עדין, אם לוי הרג את שמעון לפני שהחץ של ראובן פגע בו, אבל אני עוד, כמובן אני צריך להניח פה הנחה מסוימת שוודאי שהחץ יפגע בו בליבו והוא יהרג, אבל אם המציאות היא כך, נניח שאפשר, אז על פי סברה הייתי אומר שהוא טריפה, כי טריפה זה לא תלוי מה קובע טריפה, זה לא הגוף קובע, אלא המציאות של הוא ודאי ימות תוך זמן קצר. אבל עוד פעם, זו סוגיה שצריך ללמוד. אתה יודע איפה אפשר לחפש במסכת סנהדרין, בסוגיה שהזכרנו אמש לגבי היקו הזה וחוזר והיקו הזה, אז יש שם מקרה של 10 נשים שהיקו בזה אחר זה, והאחרון שביניהם, העשירי, הוא זה שגרם את מיטתו. אז שם הגמרא דנה אם אפשר לחייב אותו מדין רוצח, או אפשר לומר שהוא כבר טריפה מחמת 9 המכות הראשונות.
אבל הדין של טריפה זה בוודאי, בוודאי
שהוא ימות
או בהמה ימות, או זה רק רובה דרובה?
נראה לי שזה צריך להיות ועדה, אם אני לא טועה. וחז"ל קבעו איזה איברים, 18 איברים, שהם איברי הטריפה, שאני יודע שהבהמה תמות אם יש נקב. עכשיו רבותיי, כדי לסיים את הנושא הזה של שם ודין, אז צילמתי לכם שני עמודים מהספר נפש הרב. יש לכם נפש הרב? וכאן יש חידוש של רב משה סולובייצ'יק זיכרונו לברכה, שהוא חידוש עצום כדי לתרץ את קושת המנחת חינוך. מה מקשה מנחת חינוך? הגמרא הירושלמי בעצם, שתוספות מביאים את הירושלמי בסנהדרין י"א עמוד ב', קובעת איך קידשו חדושים, פה זה בעמוד פ' למעלה, בתקופת 70 שנה של גולוס בבל, דהיינו בין חורבן בית ראשון לבין binyan bayis sheni shivim shana hech kidshu et hachodeshim. Hare yesh din bekidush hachodesh shemekadshim et hachodesh dafka bi eretz Yisrael v'lo b'chutz laretz. V'im kein botam shivim shana shel golus bavel hayta be'etzem hafkoas kidushas eretz Yisrael v'eichim kein kidshu et hachodeshim bi eretz Yisrael. As a Yerushalmi koveya, she katub b'sefer Yirmiya, she be'etzem Yirmiya bar Beneria hayu be'bavel. V'yesh din she im gedolei hador lo hayu be'eretz Yisrael, eleim hayu b'chutzlaretz, as nitan lekadesh chadashim afilu b'chutz laretz v'zenikra b'lashon Yerushalmi lo inichu kamosam ba'aretz v'lachein rashayim gidoli ador lekadesh chadashim le'abrishonim af b'chutz laretz zeh ma shemofia b'Yerushalmi shetosvot b'viim ota makshev min chaschinuch halo ledina kaimelon yesh machloket b'gmara b'gitin im kedusha rishona Kidsha l'shaita v'losid lovo, kidsha l'shaita v'lo kidsha losid lovo. V'kaimelon d'lo kidsha losid lovo. V'kein v'tkufat golus bovel, bein b'yis rishon b'yis sheni, afil b'yeretz Yisrael, lo haisa kedushas ha'aretz. As ma tagid, she lo inichu kamosan b'yeretz Yisrael, mas domet lo inichu ka, harei hakolu chutz l'aretz. Ein kan eretz Yisrael b'chlal, ki kedushas eretz Yisrael poka, Bibavel, Slicha, Bigolus, Bavel. As in Kane Ech, Itachin, Shayu, Cholim, Kadesh, Chadoshim, Uli Aber Ashonim, Hare Enkan, Erzisol, Klal, In Yesh Erz Israel, Velo Nichu Kobosom, as Gdole Adorim, Yholim, Kadesh, Eta Chodesh, Mikavan, Shayesh Erz Israel, Avakan, a few very so goofa, Yifshan, Lakadesh. Come on, call up Hayashel, you shall me he. Shem kidshu et hachodesh begolus bovel, bebovel. V'lo be'eretz Yisrael, eich yitachen. Aval im heim ayu mekadshim et hachodesh be'eretz Yisrael, al ze ein la yushal vishum hitmodudut. Ze nicha, shoel amin chaschinach, afil be'eretz Yisrael gufa rei, kidusha se'eretz Yisrael b'teila, al yidei golus bovel, ki kidusha rishon ikin shal shaitem elo kid shal osid lovo. The Omar Bazer of Moshe Hagram Salavejik the Yeshnei Musagim Shonim Yesh Nachon Kiddusha Seretz Yisrael Zeh Ma Shani Korei Din Din Kiddusha Seretz Yisrael V'Badin Shal Kiddusha Seretz Yisrael Yesh Kol Minei Tnaim Shal Kibush V'Shal Melech V'Shal Ur V'Tumim Ulai V'Shal Novi V'Kibush V'Kadesh Et Eretz Yisrael Yesh Kol Minei Dinim V'Tnaim L'Gabei HaMusag HaChalos Kiddusha Seretz Yisrael Aber Yesh Gam Od Din Yesh Din Shal Eretz Yisrael B'Li Kiddusha Seretz Yisrael המציאות של ארץ ישראל, הגבולות של ארץ ישראל, כמו שהקדוש ברוך אומר לי, אברהם אבינו קומס הלך בארץ לרוחבה וכו' וכו', אז עצם ההליכה של אברהם אבינו, כתוב בגמרא בבסרה, שארץ ישראל מוחזקת היא לנו מאבותינו. מהי ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו? ודאי שיש שם ארץ ישראל לכל ארץ ישראל בגבולתה. למשל, יש דיון לגבי אילת. או לגבי הגולן, אם יש תרומס ומייסרס מדורייסה. זה הכל לגבי קידושה סרט ישראל. אז אפשר לדון האם בקידושה שנייה שנתקדשה על ידי עולי בובל ועזרו נחמיו, האם הם גם התיישבו בדרום ובצפון. זה לגבי קידוש ארץ ישראל, כחל ושם קדוש, אבל לגבי המציאות של ארץ ישראל, המציאות של ארץ ישראל בגבולותיה, ודאי כוללת גם הצפון, גם חלק מלבנון וחלק מסוריה שאינה בידינו עד עכשיו, וגם בצפון, וגם בדרום. אז מי שיוצא מירושלים לאילת למשל אז אינני יודע אם הוא חייב באילת בתשומס ומייסוס על זה יש מקום לדון וזה תלוי בקדוש השנייה וקדוש הסולי בובל אם הם הגיעו והתיישבו בדרום be'elat. Tov, zel gabe trumas of maisus kedushas Eretz Yisrael. Avol omer Moshe, vaday yesh lezeh mitziyu shel Eretz Yisrael. Hakarki Eretz Yisrael. Hu lo yatza l'chutz l'aretz. Omer Rav Soloveitchik, begimel mekomos matzinu, halachot u mitzvot she'inan no'agot ela be'eretz Yisrael v'lo b'chutz l'aretz. Lamrot, shebevaday, I ef shalomar aleihem shem chovas hakarka kimitzus hatluis baretz lemashal egla rufa smicha kiddush achodesh kulam einu noagim ela beretz Yisrael lamrot she ein lem shum keshel lakarka shel eretz Yisrael ein po inyan shel mitzvah tluya bekarka shel eretz Yisrael maz talui bekarka eretz Yisrael lo medubar po alzroim. מדובר על אגלה רופה ועל מצווה סמיכה ועל קידוש החודש. אלא כשאנחנו אומרים שהמצוות האלו הן תלויות בארץ ישראל, הכוונה היא לא לקדושת ארץ ישראל כמושג משפטי, דהיינו שם ארץ ישראל בקדושה זו, אלא עצם המציאות של ארץ ישראל בגבולותיה. ולכן אפילו אם בתקופת גלות בבל בין בייס ראשון לבייס שני נסבט לו קדושת ארץ ישראל, זה לא בנוגע למושג המשפטי של קדושת ארץ ישראל. אבל לגבי עצם המציאו של ארץ ישראל, אז ודאי שמציאו של ארץ ישראל היא למעלה מן הזמן, היא לא מבועד והיא לא תלויה בשום תנאי ובשום מייס הקידוש או קיבוש או חזוקה וכדומה. וכאן בספר נפש הרב, כשהוא מביא בשם רב מוישה את המושג הזה של ארץ ישראל, לא קדושת ארץ ישראל כדין, אלא עצם ארץ ישראל, הוא קורא לזה שם ארץ ישראל. עכשיו שימו לב, אנחנו בשיעורים שלנו על דרך הלימוד, אנחנו תמיד הבנו שהמושג שם הוא שם על פי דין. כאן בהקשר זה המינוח שם הוא שם מציאות, שם הוא מתכוון לעצם, לשם החפצה, החפצה של הקרקע, כקרקע. אז אם כן, בואו נסכם שיש למונח הזה, לביטוי הזה שם, שתי משמעויות. כמו שדיברנו לפני כן, כל העומד יש לזה שתי משמעויות, וזה תלוי באיזה הקשר. כי בהקשר של קדושת קורבן זה משפט ודין, בהקשר של שיבודים זה מציאות. אז גם כאן אני רוצה להגיד אותה הבחנה, שהשם של שם הוא משתנה. אם מדובר בשם לעומת דין, אז הכוונה היא לשם מציאות, שהמציאות קובעת את השם. אבל יש לפעמים שהכוונה שלנו היא שאין המציאות קובעת אלא הדין קובע, ואז אני אומר שם מבחינת דין בניגוד למציאות. אז יש שם שמאפיין את המציאות, את עצם החפץ, ויש שם במרכאות כפולות שמאפיין ומעביר את המסר של לא פסיכולוגיה ולא אומדנה ולא מציאות ביולוגית, אלא שם, שם על פי דין. אלו הן הסוגיות שרציתי להביא בסיומה של הנושא הזה. אלא שכפי שאתם יודעים, אנחנו לומדים פה כמה פעמים בשבוע מסכת בבא קמא, פרק הגוזל עצים שהוא פרק התשיעי. אז אמרתי לעצמי, אי אפשר לעבור לסדר היום על דרך הלימוד בלי להתייחס לסוגיה בהגוזל עץ. אז ברוך השם, השם האיר עינינו, ויש לי, נדמה לי, דוגמה קלאסית של דין ומציאות ממסכת בבא קמא. הגמרא דנה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, לגבי גנב ששחט את הפרה הגנובה, האם הוא מתחייב ד' וה'. הגמרא מביאה כאן סוגיה דומה במסכת החולין. אמנם הסוגיה במסכת החולין אינה מתייחסת לשחיטה בנזיקין, לחייב את הגנב ד' וה', אבל יש יחס והגבלה בין שתי הסוגיות, למרות שבחולין הדיון היא על בהמה שנשחטה ואחר כך נמצאת טריפה. הגמרא מביאה את שיטת רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שכיוון שהשחיטה הזאת לא התירה את הבשר, משום שנמצאת הבהמה טריפה, השחיטה שאינה ראויה לאו שם שחיטה. ועל פי השיטה הזאת של רבי שמעון, הגמרא כאן בבבא קמא קובעת שהגנב ששחט בהמה והנה הוא מצא אותה טריפה, הוא פטור מדלת והה. למה? כי שחיטה שאינה ראויה לאו שם שחיטה. אותו הדבר הגמרא שואלת כאן במסכת בבבא קמא קובעת בבייס, מה הדין עם גנב גנב בן פקוע? דהיינו שהבהמה הזאת נולדה מאימא שנשחטה בחייה, ועכשיו הבהמה גדלה, מישהו בא וגזב וגנב אותה, ועכשיו הוא שחט אותה. אומרת הגמרא שאליבד רב שמעון, אליבד רב שמעון, יש לנו דין כאן של שחיטה שאינה ראויה. למה? כי בן פקוע אליבד רב שמעון מותר לאוכלה ולא שחיטה. אם כן, גם לגבי בן פקוע, כמו שאמרנו לגבי טריפה, השחיטה לא מתירה את הבשר. במקרה של טריפה, השחיטה לא מתירה את הבשר, כי אפשר להתיר את הבשר. הבשר אסור בתור טריפה. במקרה של בן פקוע, אין השחיטה מתירה את הבשר, כי הבשר מותר, אפילו מוהרג את הבהמה, והיא לא נשחטה. בשני המקרים, שחיטה אינו מתיר את הבשר, אומר רב שמעון, שחיטה שאינו ראויה, לאו שם שחיטה. אז מה כאן החידוש? החידוש הוא ששם שחיטה הוא לא מציאות של מייסה שחיטה, אלא שם שחיטה על פי דין. כלומר, החלות היתר בוסר היא זאת שקובעת אם יש שם שחיטה או אין שם שחיטה. היה מקום לומר, וזאת היא אהבה מנה פה, אילולי החידוש של הסוגיה, שלגבי גנב שהוא חייב דל ועל שחיטה, לא השחיטה הדינית מחייבת דל ועל, אלא מייסה שחיטה במציאות הוא זה שקובע החיר של דל ועל. אבל הגמרא אומרת לא, לא, בלבד, לא מספיק שבלבד הוא עשה מייסה שחיטה במציאות, אלא צריך להיות שחיטה על פי דין. ורבי שמעון הוא בדעה ששחיטה על פי דין, מתי השחיטה נחשבת כשחיטה? אך ורק אם השחיטה התיר את הבוסה. ואם כן, הגמרא צודקת כאן לפי הנחתה שגם בנוגע לדל והי של גנוב אי אפשר לחייבו על שחיטה דל והי, אלא אם כן הוא עשה שחיטה לא בלבד במציאות, אלא שחיטה על פי דין. בהמשך הסוגיה הגמרא אומרת שאליבד רבי מאיר, וזה גם כן סוגיה במסכת החולין, שחיטה שאינה ראויה שמי שחיטה. ולכן לפי רבי מאיר, כיוון ששחיטה שאינה ראויה שמי שחיטה, אף על גב שאין השחיטה מתירה את הבוסר של הבהמה באכילה, מכל מקום יש כאן שחיטה, ולכן במקרה של הגנב ששחט את השור או את הפרה ונמצא טריפה, אז אינו חינמי הגנב חייב דל והה. וכן הוא הדין עם הגנב, גנב בן פקוע, והוא שחט את הבן פקוע, אז יהיה חייב דל והה, כי שחיטה שאינו ראויה שווה שחיטה על ליבו דרבי מאיר. אז ייתכן שהמחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי שמעון היא תלויה בחקירה שלנו. מה קובע שם שחיטה? האם המציאות של שחיטה קובעת שם שחיטה? או הדין קובע? ואם הדין קובע, אז כל המשמעות של השחיטה היא להתיר את הבשר באכילה. רבי שמעון צודק, כיוון שאני צריך היתר הבוסר, דהיינו חלוץ על פי דין, זה מה שמהווה שם שחיטה. אז שחיטה שאינה ראויה, דהיינו שאינה מתירה עליו שם שחיטה. מה שאין כן עלים את רבי מאיר, השחיטה במציאות היא מייסה שחיטה, וזה נחשב לשחיטה על פי דין, כיוון שיש כאן מציאות של שחיטה לחייב אותו בדלת בדלת. אתם כולכם יודעים שלגבי שליחות, אז יש דין של שלוחו של אדם כמוסו. אבל לגבי מצוות, אני לא יכול למנות אותך לשליח, כי כגון למשל במצווה של תפילין, אני לא יכול לבקש ממך לעמוד במקומי להניח תפילין. צדקה, בוא נתייחס לצדקה עוד מעט, שאלה מאוד מצוינת. אבל אם ניקח את הדוגמה של לולב נטילס לולב או ישיבה בסוכו, אכילס מצו או הנוחס תפילין וכדומה, אז אין שליחות במצוות. אומר תוספות ריד בתחילת פרק שני דקידושין ששליחות מועילה דווקא במעשה שיש בו חלות, כגון בקניונים או בגידים וקידושים. אבל אם הדין קובע מבחינת המציאות של המעשה, אז זה תלוי בגופו של אדם ואין שליחות על מעשה שבגופו של אדם. כלומר, אני יכול לבקש מפלוני אלמוני לקדש לי אישה, אז במציאות אני לא נותן את הטבעת או את השווי כסף לידה של האישה, ובכל זאת שלוחו של אדם כמוסה. למה? אומר תוסס ריד, משום שכאן לא המציאות של מייסה נסינה מגופו של מיודו של הבעל לידה של המסקדשת, לא זאת היא שקובעת את ההלכה, אלא חלות הקניין. המייסה הוא רק מייסה שעל ידו יש חלות. אז אני יכול להעביר את כל כוחי וסמכותי לשליח, הוא יבצע את המייסה כדי ליצור את החלות, והחלות מתייחסת אליי. אבל אם זה רק מייסה שבגופו, כגון מצווס, אומר תוסס ריד, אין חלות במצווס, זה רק פעולת הגוף, שהגוף יהיה מאותר בתפילין, או מוקף בדפנו של סוכה וישיבה בסוכה, או אכילת מצה בתוך הגוף, אני לא יכול למנות שליח על מייסה שבגופו. ונדמה לי שהחקירה, החילוק הזה של תוסס ריד, מאוד מאוד קרוב לחילוק שאנחנו עושים כאן היום בין מציאוס לדין. כלומר, מייסה שבגופו הוא בעצם מציאוס, וזה לא ניתן, זה לא נתפס בשליחוס לפי התוסס ריד. מה שאין כן מייסה שהוא מייסה דיני ומשפטי, דהיים שהוא יוצא חלות כגון וקידושים וקניונים, פה אני יכול להעביר את סמכותי לשליח, כי אני בעצם מעביר אליו הבעלות על יצירת המשפט, דהיינו העברת החפץ לבעלותו של הקונה, או קידושים וגירושים וכו'. כאן מועילה שליחוס, משום שהטיב וגדר המייס הוא מייס על פי דין ליצור חלות. זה כבר מייס שבגופו, צריך את הגוף שלו. אתה שאלת אותי לגבי צדוק, אז בואו נחקור חקירה כזאת. מהי המצווה של צדקה? מייס הנסינה או העברת הכסף לבעלותו של הנצרך של מקבל הצדוק העוני? למשל, מה יהיה אם אני נכנס לבנק והבנק שואל אותי אם אני יכול להעביר, אם הם יכולים להעביר כסף מהחשבון שלי לחשבון של פלוני כדי לקיים את מצווה הסמטונס לעניים בפורים? אם אני לא מתנגד, אז הם יעשו את הפעולה הזאת. אני לא עשיתי כלום, לא הרמתי אפילו אצבע, בכל זאת קיימתי את המצווה. למה? כי המצווה של צדקה היא מצווה של מומו, היא לא מצווה שבגופו של אדם. ודוגמה לדבר, פיג'ן הבן. פיג'ן הבן היא לא מייסה שבגופו, לא מצווה המייסה ונתינת המעות. אפילו אם אני שם את המעות על גבי קרקע ואני אומר לכהן תזכה בחמישה סלוהים, אז קיימתי את המצווה. כי המצווה היא בעצם בפיראון הממון, ובפיראון הממון אין מייסה שבגופו, ולכן מצווה כזאת ניתנת לשליחות. אז כשהתוסס ריד קובע שאין שליחות במצווס, הכלל הזה אינו מוחלט וכל כולל, יש יוצא מן הכלל. דהיים, אם ניקח למשל את הדוגמה הקלאסית של שליחוס, הגמרא במסכת הקידושין בפרק שני לומדת שליחוס מפרשת תרומה, שאני יכול למנות אותך להפרשת תרומה עבורי. נו, אפילו לפי התוספות הרי אין שליחוס במצווס, אלא התשובה היא פשוטה, כי המצווה היא לא מייסה הפרושה, אלא המצווה היא להעביר את החפץ, דהיינו את התבואה, לבעלותם של הכהנים, לשבת כהונה. אז אם כן, כיוון שהוא שליחות על קניין ועל מייסה שיש בו חלוס, הוא דוגמה קלאסית ומתאים לכל הדוגמאות האחרות של שליחוס. אותו הדבר לגבי פיג'ון הבן ולגבי מתונס לעניים. כל שהמצווה היא כלפי הממון, אז ניתן לקיימה על ידי שליחוס, כי לא המייסה שבגופו הוא המצווה, אלא חלוס המייסה, דיינו עברת הכסף. יותר מזה, אני הייתי אומר שיש מצוות שאפילו בלי חלות, אף על פי שלא חל בחלות על ידי המייסה, מכל מקום יודע תוסס ריד שהמצווה ניתנת לשליחות. כל מצווה שמטרתה היא תיקון החפץ, דהיינו המייסה והפעולה של האדם אינה אלא אמצעי שעל ידע הוא יתקן איזשהו חפץ, כגון בדיקת חמץ. המצווה היא לא מייסה בדיקה, אלא שיהיה החמץ, כשיהיה הבית, בדיוק נקי מכל חמץ. או למשל מזוזה. המצווה היא לא מייסה קביעת המזוזה, אלא שתהיה מזוזה בביתו. הבית יהיה מצויד במזוזה. והברכה היא בעל ולא בליל. למה הברכה היא בעל? כי כל שהקיום המצווה אינו במייסה המצווה, אז במקום למד לעשות, על קביעת המזוזה. טוב, יש לרמב״ם חידוש, אני לא ניכנס לשיטת הרמב״ם, אבל לפי כל הראשונים חוץ מהרמב״ם, אם אני קובע מזוזה, אני מברך על קביעת המזוזה. שואל הרמב״ם במסכת פסוחים, למה לא קבעו את הברכה מלמד לקבוע את המזוזה? אז אם כן, התשובה היא, אינני זוכר מה מפורש ברן, אבל המשמעות של הרן היא שתפילין, להניח תפילין, המצווה היא פעולת הנוחה, אז זה היא פעולה שבגופו, ולכן לעשות זה למד על העשייה. אבל כשהפעולה נעשית באיזושהי חפץ, והמצווה שמתחייבת היא חובת המצווה כחל המחמת החפץ ותיקונו של החפץ, כגון חמץ, שאני צריך לתקן את הבית בלי חמץ או לבאר את החמץ, כאן כאשר המייסה הוא לא המצווה, אלא המייסה הוא האמצעי או הדרך שעל ידה אני מקיים את המצווה, דיינו תיקון החפץ, מבחינה זאת אין לי קושה מתרומה, שבתרומה אני צריך לתקן את הטבל על ידי מייסה הפרושה, אז המייסה, הפעולה של הפרושה, לכן מברכים על הפרושה תרומה. שוב פעם, לא בלמד אלא ביעל. מה שאין כן לולב או מצה צריך לברך בלמד, לאכול את המצה או ליטול את הלולב. שואל הרמב״ם, אם כן, למה מברכים על אכילת מצה או על מצוות לולב? איך הברכה על מצוות לולב? אומר הרמב״ם, כי כיוון שדאג ונפק ו... לא ניכנס לזה, אבל יש לרמב״ם תשובה חדשנית, למה מברכים על נטילת לולב ולא ליטול את הלולב? במזוזה על קביעת המזוזה, אם אני לא טועה, תבדקו, אני מזמן לא בירכתי את הברכה הזאת. לגבוה? אוקיי, אבל לפי אני הזדהיתי, כיוון שהמצווה ניתנת לשליחות, אז לפחות לפי השיטה של התוסס ריד על כוחנו, שהמצווה היא בבית, המצווה היא בבית, שהבית יהיה לא המייסה, כי אם זה מייסה שבגופו, איך ניתן לשלוח שליח לפי התוסס ריד על מייסה שבגופו? אוקיי רבוס, עכשיו יש לנו עוד 15 דקות בעזרת השם להקדים הקדמה למפתח הבא. למדנו כמה מפתחות כבר, למדנו את המפתח של מייסה ותוצאות המייסה, למדנו את המפתח של מיזוג שכנית, מיזוג מיזוגית, למדנו את המפתח של מציאוס ודין או חוק ומשפט, סליחה, חוק ויובדו. עכשיו אנחנו מגיעים למפתח אחר. המפתח הוא אובוס וטולדוס. כמובן, הדוגמה הקלאסית הכי ידועה לנו שאנחנו מכירים אותה מזמן, של עובס וטולדו, זה מלאכס שבס. אבל נדמה לי שהשאלה של עובס וטולדוס בנוגע לשבת היא בעצם, אם נפשית אותו מבחינה מופשטת, היא בעצם חקירה שנוגעת להרבה הרבה סוגיות בשעס. הכוונה שלי היא זאת. למדנו אבות מלאכות מפשיותינו המשכן. היו 39 מלאכות בבניית המשכן. תולדות. מהיכם למדנו? מהאבות, נכון? אין שום מקור אחר לתולדות. אז אם למשל האב של מלאכת זורע היא לקחת זרע ולשרישו בקרקע, יש מה שנקרא משקה זרועים, ומשקה זרועים הוא תולדס זריע, מלאכת זורע, והיא נלמדת על פי ההיגיון של אורוס ותולדס. אז מה בעצם החקירה שלנו? חקירה שנדמה לי כל כך יסודית שאנחנו חייבים לשאול אותה פעם אחרי פעם, הן לגבי אבות ותולדות לשבת, הן לגבי אבות ותולדות בנזיקין, הן לגבי אורלה בחוץ לארץ, ועוד ועוד כמה דוגמאות. אינני יודע מה הדין של ביריה חדוש, או למשל שפעם דיברנו על פי הרוגת שם, ומה הגדל של ביריה חדוש. האם הילפותה שממנה למדו את התולדות, האם היא מחדשת לנו דין ואיסור בפני עצמו, או שהוא בעצם רק המשך של האב? כלומר, מה זה תולדה? האם זה תולדה הוא בעצם מלאכה ואיסור בפני עצמו, כפי שמרצשם נוכיח? או דומה לא, התולדה איננה אלא החיתימצו וצורה אחרת, אופן אחר, לעבור לאב. אבל בעצם אין כאן עבירה ואיסור בפני עצמו, אלא האיסור פה הוא מסווג, it's classified, תחת האב. הוא רק דרך אחרת של האב. למשל, אם ירצה השם, מחר נראה את הסוגיה של התראה. כשאדם משקה זרועים, וכדי שהוא יתחייב עבור התולדה חיוב סקילו, כדוגמת כל 39 אבות מלאכות, איך אני מטרה בו? אז יש גם מחלוקת עצומה בין הראשונים. יש ראשונים שאני צריך וחייב להתראות בו בשם האב, אל תזרה, ויש ראשונים שדוגלים שצריך להתראות בו אל תשקיז רוי בשם התולדה, וההתראה בשם האב לא תועיל, ואנחנו רוצים לעבור על הדפים האלו מיד שאתה תהיה פה מחר. אז תביא את הספר, כי בעצם לא אכפת לי, אל תביא את הספר, יש לי את הצילומים של הספר, זה בעצם לא משנה. אבל כאן יש לכם את הצילומים של הספר, ונדמה לי רבויסאי שבכל מקרה בשעס, ואני אבקש ממכם למצוא את הסוגיות בשעס, אל תסמכו עליי, כי יש לי רשימה של בערך 6 או 7 סוגיות בשעס, אבל אני בטוח שנוכל להוסיף בעזרתכם לרשימה הזאת. כל זמן שלמדנו מן הפשוטו שמקום, ממה שמפורש בתורה, איזשהו איסור או איזושהי מצווה, והסוגיה בתורה שבעל פה למדה מילפותה להרחיב את אותו איסור, בכל מקרה כזה עלינו לחקור את החקירה הבאה. אותו איסור שנלמד בילפותה, בוא נקרא לזה מלמד ונלמד, הנלמד, האם הוא דבר חדש ואיסור בפני עצמו, באופן עצמאי, והוא עומד על שתי רגליים, יש לו זהות עצמית, יש לו תעודת זהות משלו. או דילמה לא, הילפות רק מגלה לי, הייתי קורא לזה גילי מילסה, שגם האופן הזה הוא בכלל האיסור הראשון, המלמד, הנלמד, אינו אלא הרחבה או התגשמות של המלמד. הנלמד הוא אופן אחר של עבירת המלמד. אתם שומעים את שני הצדדים? הצד הראשון הוא לא. הילפותא היא רק דרך ואמצעי כדי לדעת ולקבוע איסור. אבל האיסור הזה הוא איסור חדש, חדש בפני עצמו, יש לו שם בפני עצמו, וזה בעצם המשך של מה שדיברנו, כי קבענו שיש מציאות ושם, שם על פי דין, אז כאן עלינו לחקור, כשיש לנו שם איסור על פי דין, האם השם שם חדש, שם איסור בפני עצמו, או דילמה, כיוון שהתורה גילתה לנו את האיסור הזה, את השם הזה, בהמלמד, מכוח המלמד, אז הנלמד אינו אלא אופן אחר של עבירת המלמד. זה נקרא אובס וטולדוס. החקירה הזאת היא יסודית מאוד, אם יוצא השם בלי נדע נראה חמש נפקמינות לפחות. איך אני מגדיר את הטולדה? האם הטולדה נלמדת מהאב, ואחר כך, אחר שלמדתי את הטולדה מהאב, קבעתי כבר את הטולדה כאיסור חודש בפני עצמו, עם כל בוא נגיד, את כל הזהות העצמית ודינים מיוחדים, או דיל או לא. אין בטולדה אלא מה שיש באב, כי בעצם הטולדה אינה אלא היחטיפצה של האב. הילפוסה מהאב היא בעצם גילוי מילסה להרחיב את האב, להרחיב את האיסור האוריגינלי המלמד.
אם זה שם, זה שם חדש ודבר חדש, איך אנחנו
נלמד את העונש? זה גם כן אולי תלוי בילפותה. האם הילפותה מלמדת לי את העונש? או דילמה, לפעמים הילפותה לא יכולה ללמד לי את העונש, ולכן אין החינם בתולדה אין עונש. למשל, אם ירצה השם נגיע לאורלס חוץ לארץ, אורלס חוץ לארץ נלמדת מאורלס ארץ ישראל, אבל העונש על עבירת אכילס אורלס חוץ לארץ אינו אותו עונש. הרמב"ם קובע שמי שאוכל אורלה בחוץ לארץ למרות שהוא עובר על איסור דאורייתא, אין מלכין אותו אלא מכס מרדוס. אז שואל רב חיים, למה שלא נלקה אותו מלכס ארבעים דאורייתא כדוגמת אורלס ארץ ישראל? בשלמה, לפי רש"י, שיטת רש"י, שאורלס חוץ הוציא דרבנן. אבל שיטת הרמב"ם, שאורלס חוץ הוציא דאורייתא, והיא נלמדת מאורלס ארץ ישראל, אז למה שלא נעניש אותו? מחדש רב חיים, ומצד שם נראה את זה בפנים, אני לא רוצה לגלות את כל הקלפים מראש, שאם כן מוכח שאורלס חוץ לארץ היא שם בפני עצמו ואיסור חודש, ולא רק עוד ביטוי או היחידימצא או אופן או צורה אחרת של עבירת אורלה בארץ ישראל. יש שני שמות, יש אורלס ארץ ישראל ויש אורלס חוץ לארץ. אתם שומעים את החקירה? אז בעזרת השם זה המפתח שאני חושב, עוד פעם בינתיים מצאתי, אני חושב, או שש או שבע סוגיות שהן תלויות במפתח הזה, אבל נדמה לי שיש הרבה יותר. אז אותם שש סוגיות נלמד אותם בעזרת השם בלי נדר מחר ומחרתיים, נקדיש להם יומיים, ואני מקווה שבמשך הוויקנד, במשך השבת, נגיע לעוד כמה סוגיות, כי אני יודע, אני בטוח בדם שלי, אינטואיטיבית, שהנושא הזה הוא עשיר מאוד. בסדר, עכשיו סיימנו בזמן.
הכלל של אין עונשין מן הדין, זה רק בקל וחומר, אבל בלימודים אחרים, שלומדים איזה דין מזה, אין אומרים
אין עונשי מן הדין או לא? אז אני יודע כך, בגזר שווה, הדין הוא שעון של בגזר שווה, העונש יקבל. בהקש, גם כן הגמרא דווקא בגוזלייצים שלמדנו לו מזמן גם כן קובעת שעל פי הקש אפשר להניש אותו. עכשיו אתה שואל לגבי עוד מידות
כלל פרט או
כן לי נדמה, עוד פעם אני לא בדקתי את זה, זה לא הנושא שלי, שחוץ מקל וחומר אז אפשר להניש אותו. בסדר, אבל עוד פעם מה שאני מבקש ממכם, אני מגייס את עזרתכם במשימה הזאת למצוא עוד דוגמאות שלמדנו Y מ-X, והאם Y שנלמד מ-X יש לו בעצם דין בפני עצמו ושם איסור או שם מצווה בפני עצמו, או דילמה ה-Y הוא רק הרחבה של ה-X, וזה רק עוד היכתים זו ועוד צורה ודרך לעבור או לקיים את ה-X. זה יכול להיות אולי נוגע גם לדיני מומס.
כן.
אינני יודע, אין לי כאן דוגמה, אבל בואו נראה את זה.
ריבית.
כן, אז בעצם אתה צודק ב-100%, אבל בהקדמה הזאת הייתי צריך להקדים עוד נקודה מאוד חשובה. שבעיון שלנו, בסוגיות השונות, יש לנו לחלק בין Roman numeral 1 ל-Roman numeral number 2. Roman numeral number 1 זה דאורייתא, כגון עובס ותולדוס בשבס. ו-Roman numeral number 2 בהמשך זה דרבנן. ושם זה יהיה מאוד מאוד עשיר, הרבה הרבה סוגיות. מה שאני התכוונתי לשש סוגיות זה לגבי דאורייתא. לגבי דרבנן נדמה לי שיש עוד הרבה סוגיות, ונשאלת השאלה, איך אני רואה את הדרבנן ביחס לדאורייתא? האם הדרבן מחדש כאן חידוש בפני עצמו? או לא? או הוא בעצם המשך של הדאורייתא, אבל הוא רק דרבון. למשל, תשומס ירוקוס. תשומס ירוקוס הוא דרבונן. האם הוא תשומו? או שיש שם בפני עצמו? או חלס חוץ לארצי דרבונן. האם רבנן חידשו סוג שונה של חלו? או שזה בעצם חלו דאורייתא? ויש הרבה הרבה דוגמאות כאלו, וזו אותה חקירה. כיוון שאני מרחיב את הדאורייתא מדרבנן לעוד מציאות שונות, לא מצבים שונים, האם אותו הרחבה הוא בעצם המשך וגילי מילסה של, של האב, של המלמד, של האיסו דאורייתא, או יש לו כבר שם בפני עצמו.
כן, כמו סמסה,
כן. אוקיי רבו סי, אז אם יוצא שם, נעמוד.